טוב, שלום לכולם. והיום אנחנו נפתח בקריאה בירושלמי. ננסה לעמוד על הפירוט, על הנוסח ועל הפרשנות, משם יתגלגל חזרה לסוגיית הבבא. בסדר? קודם כל, מבחינת ידי הנוסח של הסוגיה. מי מספר לי מה כתוב בה? וכמה ידי נוסח יש לנו?
שניים.
שניים, אני חולק. והירושלמי הזה, לסוגיה הזאת, אני יפה. אז יש לנו שלושה ידי נוסח. הראשון שבהם הוא הדפוס, שזה בעצם ליידן. השני שבהם זה אותו כתב יד שהתגלה לפני 30 וכמה שנים בסקוריאל. והשלישי שבהם זה ראשונים, שלגבי טיב העבודה עם ראשונים, אתם ודאי שמתם לב ש חלק מהם מצטטים את הירושלמי בתרגום לעברית, הרשב"א למשל, חלק בפרפרזה, הם מספרים לך מה כתוב בירושלמי, אבל הם לא מצטטים, אבל יש לנו כן ראשון אחד שאומר וזה לשונו ועד כאן לשונו, שזה הריטב"א בשם הרייבד, כאילו המיוחס לריטב"א, כן? שם האמת היא לא, גם הוא לא. הריטב"א ממש מצטט? הריטב"א בחידושים. אני לא הבאתי את זה, אוקיי. אז אני צריך, אז דוד זה אחר כך. מה? מאיזה הריטב"א? הריטב"א ב... מהיבא במודע א', הוא מביא פה מילה במילה, וכן אמרו בירושלמי, כן, פה יש ציטוט, מצוין, כן? אמר לו, אמי יתון עבדון, היה חברכון עבדון, רובן עבדין מין עשר. אז יש לנו פה שלושה ידי נוסח, שאנחנו צריכים בעצם להתבונן בשלושתם כדי לראות במה מדובר. כשיש הבדלים קלים ביניהם, נכון? בואו נפתח פשוט ברישום ההבדלים בין הדפוס לבין הסקוריאל. אז יש פה כמה. כן, המשמעותיים. המשמעותי ביותר, אני בשורה 4 אצלנו, שבליידן כתוב אמי, ובסקוריאל כתוב אמה. עכשיו, ההבדל הזה חוזר על עצמו גם בשורה הבאה. אתון עבדון אמי בליידן, בסקוריאל אתון עבדון אימן, נכון? זה הבדל אחד משמעותי. הבדל שני זה בשורה 6, האם כתוב יטען בעל הבית או יטעו בעל הבית. וההבדל השלישי הוא בשורה של האחריה, שבליידן כתוב הינון, ואילו בסקוריאל מה כתוב? אתון. נכון? אתם. כן, ש... שינוי ראשון הוא האם כתוב עם מי או אימן. שינוי שני הוא האם היטעו או היטען.
היטען בליידן, נכון?
בליידן היטען ובאסקוריאל היטעו. והבדל שלישי הוא האם כתוב הינון או אתון. כן, שזה הכל הבדלים קטנים. חלקם אתם רואים, זה ממש הסיפור של התינוק בבית הכנסת. זה אם זה נון או וו, האם זה יוד או נון, כן? שזה פשוט עוד קצת למתוח את הקו. היחיד שאי אפשר להגיד שהוא מבחינה גרפית אותה מילה זה אתון ואינון, כן? וההבדלים האלה הם הבדלים קטנים, אבל הם הבדלים שהם מצד אחד משפיעים על השאלה שמי מדבר עם מי. כשאני אומר עם מי, אז מדבר מישהו שהוא כנראה בודד, שבהקשר של המקרה שלנו, מי הכי מתאים שיגיד עם מי? בעל הבית. לעומת זאת, אם אני גורס אימן, אז אימן בארמית זה אימנו, אז מדברים רבים, מסתבר שמדברים הפועלים. אם אני גורס איתן או איתו, איזו שאלה פשוטה עומדת על הפרק? האם הצלע הזאת באה להסביר איך הפועלים מתאים את בעל הבית? זה אם אני גורס היטעו בעל הבית. אם אני גורס איתן בעל הבית, אז זה מתהפך. בעל הבית הוא זה שמתאה את הפועלים. והשלישי, אם אני גורס הינון או אתון, גם הוא נוגע לשאלה מי מדבר ועל מי הוא מדבר. כי אם אומרים אתון, אז מי שאומר את זה עונה לרבים שהם דיברו איתו קודם. אז הוא עונה להם, באתון, אתם. אתון זה אתם. אבל אם הוא אומר הינון, הוא מתייחס למי שהוזכר קודם לכן כהם, לא כאתם. אז מדבר כנראה מישהו אחר. כמו כל הדברים הקטנים האלה, שהם נראים קטנים, הם למטור של דבר משפיעים על השאלה שעומדת בתוך כל הירושה, מי מדבר אל מי בצלעות השונות. שהקושי המרכזי שעומד כאן הוא, שאם אני הייתי מנסה לקחת אחד מידי הנוסח ולהעדיף אותו זה דבר שקשה לעשות, אבל הסיבה הפשוטה ששני הטקסטים אין בהם זרימה טובה של מעבר מחטיבה לחטיבה, או במילים אחרות, אז שני הטקסטים נראים משובשים. ובואו נעבור ונראה את זה, והסמך זה בעצם עיקר הפעולה של הפרשנים, אז איך להגיע ואיך לתקן. וכאן בגדול, אפשר ליברמן בחר לאמץ באופן בסיסי את נוסח ליידן ולתקן קלות על פי הסקוריאל, ושם פרידמן בחר את הסקוריאל ולא לתקן קלות אלא לתקן מסיבית על פי ליידן ואחרים, כן? כלומר, אבל בגדול הקושי כאן לא רק שהדיע נוסח או דברים אחרים, זה קורה, כמו מרגישים קודם כל בסיסית זה אותו טקסט, נכון? אבל זה לא רק שהם אומרים דברים אחרים, אלא שהם לא זורמים טוב אחד בתוך השני. ובואו נראה את הדברים. אני מתחיל. איתון זה את זה מה? איתי אתון אבדין, אם אני גורס, אימי. אז מי מדבר? בפשטות בעל הבית. כי מי יגיד אימי?
אימי זה אומרת הפוליטי. שזה יכול
להיות
כמובן.
הפועל
שסוחר אותם, הפועל שסוחר אותם.
הרבה,
למשל.
אימי
זה איתי. והוא תעבדו איתי ביחד אצלו.
נראה לך דבר שהוא פשוט, כשבאנם מדבר בשעון יחיד תעבדו איתי, הכוונה אני כבר עובד על הפיגום, אז בוא אני צריך חברות, אז תצטרף אליי. אני לא יודע מה גודל הקבוצות שהן מקובלות, כן? כלומר, התסריט שלכם אפשרי רק אם התחיל לעבוד פועל אחד לבד, ועכשיו הוא מרגיש שזה גדול עליו, אז הוא מצרף אחרים.
ככה זה נראה במאפי.
אבל אתה עכשיו לא יודע ירושלמי. אתה יודע מה רב זרע עשה כשהוא למד, כשהוא עלה לארץ ישראל? הוא צם 40 תעניות. כלומר, מה שאתם מפרשים מופיע בפני משה. הפני משה גורס אימי כי הוא עומד לפניו הדפוס, והוא מנסה לקרוא אימי, הכוונה שפועל אחד אומר לפועלים אחרים, אבל במחילה זה לא, הוא עושה את זה כי הוא יודע את הבבלי. אני שואל אחרת, אני חוזר למשל התינוק, לא היה יודע את הבבלי, הוא היה קורא משנה ואתה מתחיל לקרוא את הירושה, ולמה לחשוב שאיני זה פועל שדבר עם פועל?
אבל איתי, מה הבית לא עובד?
הייתי עבדו, עבדיל, אתה אומר עבדיל לי, מה זה עבדיל לי? תעבוד איתי, בהכרח תעבוד איתי. אז אתה יכול לאכול כסף בבלי, עובד, פועלים.
אבל גם יש סכם, שאני מראה לי, ויש משניות שכן מדברים על מקרים שבעל הבית עובד עם הפועלים שלו.
נכון.
שיש לנו מפורשות על
זה. זה נכון.
בעל הבית, הוא לוקח פועלים והולך לעבוד בשדה שלו עם הפועלים. זה לא נגיד אם עשינו את החילוק בין אומן לפועל, שיש אומן שהוא עובד לבד, שאין לך מה לעשות את זה, זה האמנות שלו, אבל פועל, כתיב בשדה, הבעל הבית נמצא שם, הוא עובד גם.
כן. עכשיו תראו, עוד לפני ההמשך, אני מני גורס לעומת זאת, אח אתון אבדון, סליחה, איתי אתון אבדון אימן, פה כבר אין מקום לוויכוח.
למה אפשר לשאול
את אימאל? כי לכאורה, מי אומר אימן? אימנו, מי יגיד אימנו? בפשטות, מי יגיד את זה?
הפועלים,
לא רק הפועל, הפועלים. האומנים מזמינים אומנים אחרים להצטרף עליהם. איתי אתון אבדון אימן. אז בגדול, ההבדל הראשון הבולט לכאורה בין הסקוריאל לליידן הוא מי מדבר עם מי. בסקוריאל נראה ברור שמדברים פועלים אחד לשני. לעומת זאת, בליידן היה פה ויכוח. אני נוטה לחשוב שאימי יותר פשוט שהכוונה בעל הבית מדבר, ככה גם הבינו הראשונים את הירושלמי.
איך בליידן
תמיד? מה? בעל הבית, הוא מזמין פועלים לעבוד איתו. אימי, בעל הבית מדבר. לעומת זאת, יש פה בני חבורה יקרים, וגם פני משה במחנה הזה, שחושבים שגם פה מדובר שהפועלים מדברים.
כן.
העניין הוא שהעסק מסתבך גם מהתשובה, כי תראו את התשובה. אח אתון אבדין, מי שואל את השאלה הזאת? אח אתון אבדין,
זה שאלה.
אז מי שואל את השאלה הזאת? אז אני, קודם כל השאלה הזאת היא שאלה שכאמור היא השאלה הראשונה של לבן שאל את יעקב, אגיד לי מה מזכורתך. אח אתון אבדון הוא קשור ב... עכשיו, הפשטות, אני קורא עכשיו בליידן, אם קוראים איך שאני קראתי, אתון אבדון ימי, בואו תעבדו איתי, אז מה הם שואלים אותו? הפועלים עכשיו שואלים כמה תשלמו, אבל פה יש בעיה לשונית, כי אתון זה רבים, כן, כלומר, איך ימי הולך יחד עם אתון? לכאורה, אם דיבר קודם אדם שאמר ימי, אז הוא דיבר בלשון יחיד, אז מה הם צריכים להגיד לו?
אתה.
אתה, כן, מה הם אומרים לו? אתון, כן? אלא אם כן, טוב, אני לא יודע אם מותר להגיד מה שאני יכול להגיד. היות והוא בא לבית, אז איך הם מדברים אליו? אתם מכירים? אתם לא מדברים לרבנים בגוף שלישי, נכון?
כמו שהיה פה עוד מישהו
שהתחיל לדבר.
לא, פרופסור סמון, אמר.
אני זוכר את הבדיחות על הבנישים שבאים לטירונות ופונים לחיים בגוף שלישי, כן? הפקד אמר, כן, כל הבדיחות על זה, כן? לא, אבל אני לא יודע, אבל אני חייב להודות בכנות שזה בעיה. כלומר, אם אני הולך אבל לנוסח של הסקוריאל, אז הדברים יותר פשוטים. כי אתון עבדון אימי, אימן, אז מה שואלים אותם בלשון רבין? איך אתון עבדי? כבר בסקוריאל יש פה יתרון לסקוריאל, נכון?
אתה אומר לי להחליף על נוסח.
בסקוריאל, שנייה, כל כך כי זה כתוב.
להחליף דובר, אבל למה זה לא אותו דובר?
אז פה אתה, בוא נעבור לתשובה, אבל לפני כן. בסקוריאל יש רבים שפונים לרבים ורבים שעונים לרבים. הייתיה אתון, אתון זה עבדון, זה רבים. אימן, אימנו, ואז ההמשך הוא איך אתון עבדין. כלומר, מדברים, זה רבים שמדברים עם רבים. למה זאת? בלייטן יש פה בעיה. הבעיה הוא שזה יחיד שפונה לרבים, ורבים שעונים לרבים. עכשיו פה בדביר ואומר, במקום לחשוב שזה רבים שפונים לרבים, שזה תשובה, בוא נקרא את זה ברצף. אותו בן אדם שאמר, הייתי האתון, עבדו נימי, הוא פונה להם ושואל, איך אתון עבדין, כמה אתם רוצים? כלומר, לפי זה, לא שהם שואלים כמה אתה מציע, אלא כמה אתם רוצים, אבל זה דביר תלוי פשוט בתשובה. כי מה קורה בתשובה? פה הייתי הנוסח שווים, שמה הייתה התשובה? מין חמש רבן. עכשיו פה מאוד לא ברור מה זה הרבן הזה. הנטייה של רוב פרשני הירושלמי הייתה מה לומר, שרבן הכוונה רוב הפועלים. בעצם רואים דבר שמאוד מאוד בולט כאן, קצת מחזיר לדברים שככה קצת עלו במסגרת לימוד משניות פרק ז', שאיך קובעים שכר? לפי מה שמקובל במשק. בדיוק, כלומר, אנחנו קובעים לפי מה שמקובל במשק. כלומר, אתה רוצה לדעת כמה שווה עבודה של הפועל, נגיד סייד, תבדוק כמה לוקחים רוב הסיידים. כאילו, תעשה השוואת מחירים. כלומר, זה מאוד ברור פה שהתמחור נעשה מתוך השוואה למה שמקובל בשוק. רק מה, שפה יש מידע מוטעה. אבל כאן דביר, בוא נראה עכשיו מי יכול לתת פה את ההטייה. כי מה נאמר? כלומר, מן חמש רובן, הרוב אומרים רובם. ראיתי ששמה פרידמן באחד מהערות שלו רוצה להציע שהיה כתוב ריש עם, עם גרש, ושיש מטבע שקוראים לו ריש, הכוונה, מטבעות הרי אוהבים לתמחר, השיטה של המוניטרית עובדת שיש מטבעות שמכפילים אותם ומחלקים אותם. ככה באמריקה יש מטבע שנקרא quarter, רבע. יש בברייטה, בתוספתא בקידושין, שהביאה את כל המטבעות, יש מטבע שנקרא קוורטקין, שהוא גם קורטר, גם רבע. אז הוא טוען שהיה מטבע שנקרא רבע, אולי הם אמרו לו חמש רבן, הכוונה כמו להגיד חמישה שקלים או חמישה דולר.
רובל,
כן, רובל, זה רעיון טוב, כן? אני לא יודע, בגדול זה לא מאוד ברור, אבל ברור שהם נסים לתת פה איזה תמחור. ואז מה קורה? השכחו נבדין מין עשר רובן. מה מתברר שהמידע שניתן פה הוא מידע לא מדויק. עכשיו בוא דביר, בוא ניקח את הסיפור ונראה אותו, כן? כלומר, מי האנשים פה שבלבלו אותם? זה מאוד ברור. את מי בלבלו פה? היות ואמרו להם חמש והתברר שזה עשר, אז בלבלו את הפועלים שבעצם שכרו אותם בזול.
למה לא? לפי מה שדביר מציע. הפועלים אומרים לבעל הבית, אנחנו רוב הפועלים לוקחים חמש. אז הוא מגלה שרוב הפועלים לוקחים עשר.
אז מי איתה את מי בחוליה הזאת?
הפועלים מתו את הבעל הבית.
אבל הם מתו את בעל הבית הרעתם. כן, הם מתו את עצמם. בוא נקרא. בוא, אני עכשיו קורא את זה לפי הצעות הקריאה השונות. אתיה, אתון, עבדו נימי. אני קורא את זה לפי הצעה שלי. בעל הבית אומר, בואו תעבדו איתי. שואלים הפועלים, כמה אתה נותן? הוא אומר, לא, מקובל לעבודה הזאת חמש. והפועלים מסכימים, ואז מה מתברר להם? פריירים, שבאמת מקבלים על זה עשר. כלומר, לפי זה, בצלע הזאת, מי מתא את מי? בעל הבית מתא את הפועלים. עכשיו אני הולך עם הסקוריאל, לפי אותה קריאה. פונים פועלים לחברים שלהם. עתיה יתון עבדין אימן, ומוכנים לעבוד איתם, נצטרף לצוות. אז שואלים, וכמה נותנים לכם? אז הם שיקרו להם, הם אמרו להם שכמה אנחנו מקבלים?
חמש.
אנחנו מקבלים חמש, אבל מתברר שהם באמת מקבלים עשר, והם צריכו כמה עובדי קבלן, כמה פריירים, שיעבדו יחד איתם אותה עבודה, ויקבלו חצי מהמשכורת. עוד פעם שייך לאיזה צלע, שמי מרמה את מי?
הפועלים.
שהפועלים את הפועלים, אבל בסופו של דבר מי שרומה זה הפועלים החדשים. אבל לפי ההצעה של חדביר, שמי ששאל את השאלה הזאת זה אותו אחד שהזמין לעבוד, תהיה אתון עבדין עם מי, איך אתון, כמה אתם רוצים. אז מי ענה את התשובה של הסכום מ-5 רובה? מי ענה את זה?
הפועלים.
ואז התברר שהם ביקשו פחות מדי, אבל הם בעצמם הציעו פחות מדי וקיבלו. אז מה הבעיה? אם נקרוא כמוך, אני יכול לספר שבא לנתיבות ירושלים, שזה אחד מפרשני ירושלמי, הרב דייכס, הוא היה רב בהונגריה לפני איזה 100 שנה, כתב פירוש של ירושלמי במציע בשם נתיבות ירושלים. אז הוא באמת מציע להגיע פה, הוא רוצה לקרוא כמוך, ולכן הוא מציע להפוך, שהתשובה הייתה מין 10 רובן והשתכחו נבדים מין 5. הקריאה שלך רק אפשרית אם אתה תצריך את המשך.
אפשר להציע בצלע השנייה,
נכון מאוד, פרידמן גם מגיע, נכון מאוד, אתה צודק.
אני
עכשיו לא יודע בבלי, בסדר, אני רק קורא ירושלמי
בקרע של אל תמנע טוב מבעליו.
נכון, די, תסיף על
זה ממש שבב,
נכון. אבל בגדול הקריאה של דביר לא אפשרית אם גורסים 5 ו-10 בסדר שהם נמצאים. לא, כי אז מה הבעיה שלך? כאילו, אתה הצעת את הסכום הנמוך, מה אתה רוצה לזה? אני חייב לקרוא את הירושלמי שמישהו פה יתאה מישהו.
הבנתי רבן דווקא בהקשר של בעל הבית, רבן כמו רב של היומן.
כן, גם
אפשר להציע שהלשון הוא כמו רוב הפועלים 5, הוא מגלה שרוב הפועלים לוקחים 10 ואז הוא מסתבך, כי הוא צריך לשלם להם כמו רוב הפועלים או כמו 5. מה סגור? ואז זו שאלה שכבר מוכרת לנו מכל מיני מקומות.
אז מי שאל את מי? לא הבנתי. בואו פשוט נקרא את המשפט ברצף.
שוב, אנחנו משאירים את 5 ו-10 לפי הסדר הזה.
כן.
בסדר? הפועלים עונים לו, רוב הפועלים לוקחים 5. ואז הוא מגלה שרוב הפועלים לוקחים 10.
אז מה הבעיה?
הוא צריך לשלם להם 10 כי זה מה שהרוב הפועלים לוקחים, או שהוא צריך לשלם להם 5 כי זה מה שהרוב
הפועלים. אז פה ההנחה היא שאדם משנה אומרת, אין להם זה לתרומת, הוא צריך לשלם מה שהסכימו, הסכימו על 5. אז מה הבעיה? בעל הבית מבסוט, קיבל פועלים בחינם שהם הציעו את עצמם בחינם בזאת.
לבעל הבית יש רק דרום, אז הוא חייב לשלם להם
כמו לרוב הפועלים. הבנתי, אני שומע. טוב, אולי, זה יכול להיות, אבל בגדול השאלה כאן היא אימן, היא נוגעת לשאלה מי מדבר עם מי. הקריאה המקובלת היא לחתוך אותו ל3. זה מה שראיתי צהוב הפרשנים, שיש פה דיאלוג, מסע ומתן, על שכר. מישהו אומר למישהו בוא תעבוד, הוא שואל מה השכר, והוא שהזמין אותו לעבוד נותן לו, מרמה אותו בשכר. הוא מספר לו שהשכר המקובל הוא הרבה יותר נמוך ממה שבאמת קורה בשטח, ולכן הוא יטעה אותו. אתם הולכים לצאת להבאה, זה חוזר על עצמו פשוט בדוגמה נוספת בהקשר אחר. כן, הרב דייכס מציע בנתיבות ירושלים שיש פה מעבר מסחיר יום לקבלן. וכן מדברים פה עכשיו לא על סכומי כסף, מדברים על כמות ימי עבודה, כי הקבלן מקבל תמיד אותו סכום. כלומר, הקבלן אומר, אני רוצה לעשות לך טיפול, לעשות לך משהו ב-5,000. עכשיו בוא נעריך כמה ימי עבודה זה. כן? ולכן אז, אולי אפשר גם לקרוא אחרת, אבל בגדול זה ממשיך אותו דבר. אתון עבדון עם מי בכתב יד ליידן? כלומר, בעל הבית מדבר, לפי כתב יד סקוריאל, אתון עבדון עם הפועלים, מזמינים פועלים אחרים. וזה אותם פועלים שואלים, אתון עבדון, איך אתון עבדון? כלומר, מה הערכה לגבי גודל העבודה הזאת שמדובר עליה, כן? ואז הם עונים להם, זה עבודה של 10 ימים. ומתברר שזה עבודה של 5 ימים. כלומר, הם בעצם הסכימו להיכנס לעבודה שהם העריכו, אפשר לראות מנו של מפרש, שכשאדם מקבל עבודה ליותר ארוכת טווח, אז התמחור היומי יורד. ככה הוא מסביר. כן, יש הדוגמה מהחיים שלי, אני מעביר שיעור בודד באיזה מקום, מהבודדים שמשלמים לרבנים שמעבירים שיעורים, זה יותר גבוה אולי משתיקחו את המשכורת שלי, תבדקו כמה יוצא לשיעור בישיבה. כי משכורת חודשית, שהיא נותנת לך ביטחון כלכלי ומלווה אותך מחודש לחודש, אתה לא מתמחר פר כל שנייה שאתה עובד, אתה חושב על הסכום הגלובלי. לעומת זאת, אנשים שעובדים תקופות צורות יותר, ככל שהם צריכים יותר לחפש מקומות עבודה, גם יותר, הם תלושים מבחינת הביטחון הכלכלי, כי גמר לי עבודה, עכשיו אני עוד פעם, אז הם לוקחים יותר על העבודה. ובעצם הרמאות היא שעוד פעם הוא קיבל אותם לעבודה בזו, כלומר זה ממשיך להיקרא שמישהו רימה את הפועלים האלה, הוא גרר אותם לשכר נמוך, והוא לא נתן לו מידע מדויק לגבי גובה השכר הריאלי הרצוי לגבי התחום הזה. אז זה הצלע הראשונה. עכשיו אני עובר.
מה הצורך לתרגם את זה לשוב בעיה של מחיר?
כי הירושלמי פה מדבר על הטעיה בהקשר הברור של גובה שכר.
ימים. ימים זה, אתה יודע, בדיוק הסברת למה הבדל של ימים זה בעייתי. למה צריך, למה אתה
תגיד
שזה שכר? זה לא שכר. יש שיעור עוד פחות, הוא...
כן, אז רק אפשרי אם עושים את ההגעה של הרב דייחס. אני אסביר כאילו למה ברחתי מזה. כי אם אתה בא לקבלן, ואתה אומר לו, קח פרויקט ענק, לוקח 10 ימים. לא, סליחה. אתון עבדין עם מי, איך אתון עבדון? כלומר, בואו תעבדו איתי, איך אתם מעריכים את כמה זמן הפרויקט הזה? אז לפי הרב דייחס. כי הכל אומר, מי? המעביד. אז עונים הפועלים, אנחנו מעריכים שיקח 10 ימים, ואז מה מתברר? הוא תמחר אותם לפי, כמו הוא הוציא אליהם כסף בפרויקט גדול, אבל מתברר שגמרו את זה. הם גמרו, לפי הרב דייחס, אני אחזור, לפי הרב דייחס, בצלע הראשונה, מי שמרמז, הפועלים מרמים את בעל הבית. לעומת זאת, לפי הקריאות האחרות, בצלע הראשונה, בעל הבית מרמה את הפועלים. זה ברור?
השאלה היא שוב, יש לנו שלוש צלעות או שתי צלעות?
יש לנו שתי צלעות. השאלה היא מי מרמה את מי. אני רוצה לחזור, יש פה...
אם זה שתי צלעות, זאת אומרת, מי ששואל, מי שעונה את השאלה, מי שנותן את המידע לא נכון, זה הפועלים.
נכון. הפועלים...
הפועלים מרמים את הבעל הבית.
בדיוק. לפי הרב דייחס, בצלע הראשונה, הפועלים מרמים את בעל הבית, אבל הדרך היחידה שלו לפרש כך, זה כי הוא הפך את 5 ו-10. כלומר, הוא הגיע. בסדר? במילים מאוד פשוטות. לעומת זאת, מי שלא מגיע, שזה רוצה לקרוא מה שכתוב בשני כתבי היד, אז הוא קורא שבצלע הזאת, מי שמרמה את מי, זה הפועלים, רימו את... צריך, בעל הבית רימה את הפועלים. תראה איפה הסיפור הזה עכשיו מתחיל להסתבך? כשאני עובר לשורה הבאה, כי השורה הבאה בכתב יד לידל כתוב התען, ובכתב יד הסקוריה כתוב איתור. עכשיו, אם אני גורס התען, אז מפה מה אנחנו באים לפרש?
שוב פעם.
איך? בעל הבית, מתא את הפועלים. לעומת זאת, אם אני גורס איתור, אז מה אני הולך עכשיו לפרש? איך הפועלים מרמים את בעל הבית. עכשיו בוא נראה מה קרה פה. הרב דייחס, אבל עם ליידן, שכתוב התען. ויוד וכך הוא אמר, מי פה יתארו איך פועלים מרמים? סליחה, איך בעל הבית מרמה את הפועלים? ולכן הוא צריך לפרש את הצלע הקודמת, שכנראה מי שם רימה את מי? הפועלים את בעל הבית. איך הם רימו את בעל הבית? אז יש פתרון. הפתרון הוא הגעה, כי הטקסט לא נקרא ברצף. אז הוא הפך את 5 ו-10. לעומת זאת, הפרשנים האחרים, תקראו את אפשר ליברמן, שקרא את הרישה ללא הגעה, והוא קרא אותו כשרימו את הפועלים, אז עכשיו הוא לא הסתדר עם הנוסח של יטען, כי עכשיו אתה צריך לעבור לבעל הבית, לכן הוא העדיף, הוא בחר את הנוסח של הסקוריאל, והוא הגיע לאיתו. זה מה שעשה הרב שאול ליברמן, כן.
למה אי אפשר להגיד ברישה שאתון עבדון עם מי זה הפועל?
סליחה?
אתון עבדון עם מי כאילו זה הפועל המתווך, אומר
לפועל. זה הפירוש של הפלי משה, זה הפירוש של הפלי משה.
תדעת כאילו שני...
אתה יכול להגיד, אבל זה...
פועלים לפועלים, ופה זה בעל הבית.
כן, אבל אני לא מבין את המוטיבציה להגיד את זה, כלומר, אני רוצה לחזור לניתוח שעשינו אתמול למשנה. אתמול עבדנו משנה בכוחות עצמנו. ובכוחות עצמנו אנחנו, היה נראה שנוח לנו יותר לחשוב בפשט משנה שהטעיה היא קשורה בגובה השכר. כלומר, שנושא המשכורת הוא באמת הנושא הראשון שנדון, לא נושא החזרה. נושא המשכורת, השכר, והדבר השני הוא שמדובר בהטעיה של בעל הבית פועל, פועלים את בעל הבית. מאיפה מגיעים הפועלים פתאום שמתאים אחד לשני? אז אני אגיע לבבלי עוד מעט. אני רק אומר, בגדול, אני לא רץ, לא, אם אני גורס עם מי, מה הצדקה להכניס את זה? למה?
כי לעבוד
מי. הפני משה, אני אגיע לך מה הצדקה, שהוא יודע בבלי, זאת הצדקה.
לא,
אבל למה? אבל למה כשכתוב עם מי, לחשוב שיש פועלים שמתאים?
זה מסתדר.
בשביל מה?
זה מסתדר שתפועלים.
כן, אני גם אשאל לך עוד שאלה. כן, בבקשה, כן.
אתה רואה שהרשע והספר נתקעות, כאילו, לפי מה שאתה מפרש, שניהם מדברים על אותו דבר.
כן, אבל לפי דבריך, הספר מיותרת לגמרי. זה משהו שהפלי משה אומר, אבל הוא מאוד קשה בעיניי. תראו, לפי הבבלי, ברגע שזה את זה הכוונה, הפועלים מתאים אחד לשני, אז מה מיותר לבבלי? לחפש הטעיה בין בעל הבית לבין... לבין הפועלים. ומה קורה פה לפי הפירוש לפני משה? וגם לפי הפירוש של פרידמן דרך אגב. מה שקורה הוא שהם קוראים את הצלע הראשונה כמתארת פועלים שמתאים פועלים. אז זה מתפרש ככוונה האומנים שמתאים אחד השני. אז לכאורה, מספיק. המשנה הברורה. מאיפה באה המוטיבציה לחפש בעל הבית, הם גורסים יטען. מאיפה באה המוטיבציה פתאום לחפש גם בעל הבית שמתאים? מאיפה הדבר הזה? זה פלא משה כותן רק וכן. וכן, אז יכול לתת לך עוד. אבל מאיפה זה בא? אני, זה לא מובן לי. לעומת זאת, אם אני מפרש, הרי שמתאר איך פועלים יתאו את, סליחה, איך בעל הבית יתא את הפועלים, אז הסיפה יחפש את ההפך, איך הפועלים יתאו את בעל הבית. אבל ברגע ששאול אני מכניס ברישה שזה פועלים ההדדי, למה צריך בכלל את הצלה השנייה? זה לא כך מובן. אבל בגדול אני מקווה שאתה מבין את התקיעות של הטקסט. יש פה בעיה, לא רק שיש חילופי מוסר, יש פה בעיה כי הטקסט, אם הרישה נקרא בסדר של 5-10, כלומר שיטוט הפועלים, איך אתה גורס בכתב יד ליידן, איך אתה גורס יטען בעל הבית? הרי גם קודם תיארת יטען בעל הבית. כן? אז, וזה מה שגרם לרבשאול ליברמן להגיד, פה אני נשבר, אני צריך מה לעשות פה, וזו הגעה היחידה שהוא עושה בכל הטקסט. כלומר, זאת הגעה מאוד מאוד מינימלית. היא מינימלית בשני היבטים. היא מינימלית, את היתן הופך לאיתור. היא מינימלית על סמך, הייתי אומר, שלושה פרמטרים. כלומר, צריך ללמוד תרבות הגעה. קודם כל, הוא מגיע רק אות אחת. כמה שפחות נוגע, כאילו הוא משאיר את הטקסט על כנו. בית, זה טעות שמבינים איך היא נוצרה. היכולת של וב להפוך לנון סופית, זה דבר שקל מאוד להסביר אותו. ג', מה שנתן לו ביטחון הוא שזה מתועד בכתב יד נוסף, וגם בראשונים ברור שהרבה מאוד ראשונים כך קראו את הירושלמי. והדברים האלה אמרו לו, זה כיוון ההגעה הנכון. אחרי ההגעה הזאת הוא קרא את הירושלמי ההמשך בצורה שוטפת, שהצלע הראשונה כאמור תיארה שיטוט הפועלים, והצלע השנייה מתארים איך מתאים את בעל הבית. כן, והקריאה הולכת ככה, התיון נתון עבדין עם חברי חון, חינון עבדין. פה אין ברירה לקרוא את זה כרצף, כי אותו אדם אומר את זה, אחרת אי אפשר לקרוא את זה. דיינו, איך זה נקרא? התיון נתון עבדין עם חבריכם, אם אתם מוכנים לעבוד, לבוא ולהצטרף לחברים שלכם, איך, סליחה, רק שנייה. יתאו את בעל הבית. התיו אתו נבדין עם חבריכם, החינו נבדין. אמר, רק שנייה.
בואו לעבוד עם חברים שלכם. בעל הבית אומר לפועל.
בעל הבית אומר להם, בואו לעבוד. לא, פה יש בעיה.
למה? שאו לעבוד עם חברים שלכם, פועלים אחרים.
לא, העינון פה הוא קצת בעיה. עדיף להגיד אתון.
למה?
אני אסביר. התיו, אני אסביר. התיו, איתי אתו נבדין עם חבריכם, בואו לעבוד עם החברים שלכם. האח, אתם עבדון, כמה אתם רוצים? איך, אתם עבדון?
לא, כמה הם עובדים? כמה
בעל הבית לא יודע איך הראשונים עובדים? סליחה, אני לא מבין.
הפועל שבעל הבית מציע לו.
אני לא מבין כלום. אם אני גורס עכשיו, איתו את בעל הבית. אז עכשיו הפועלים מתאים את בעל הבית. עכשיו בוא נתחיל לקרוא. איתי אתם עבדין עם חבריכם. מי אומר את זה למי? בעל הבית פונה לפועלים. ומה אומר לפועלים? בואו תעבדו עם חברים שלכם שכבר... שכבר עובדים, נכון? בואו תעבדו עם חבריכם. זה לא המובן, אז בעל הבית אמור לדעת כמה החברים שלהם מרוויחים. אז מה זה, אז מה הוא שואל אותם, איך הינון? מה זה הינון? הם, מי זה הם? החברים שלכם, לא, הוא שואל אותם מה, איך הם מרוויחים, מה הוא לא יודע.
אז אולי הוא מציע להם, תעבדו.
אז צריך לקרוא אחרת, אז צריך לקרוא אחרת. בואו תעבדו עם החברים שלכם, שואלים הפועלים, מה הם שואלים?
כמה הם
עובדים. כמה הם, כמה הם מרוויחים. כלומר, כמה חברים מרוויחים. רק מה הבעיה פה? שמה התשובה? קודם כל משהו על הסוגריים פה, אתם יודעים מה זה הסוגריים האלה? אני אסביר. בכתב יד ליידן, מי שיסתכל יראה שבטקסט כל המשפט הזה חסר. הוא נוסף על פי הגעה של המגיע שהוסיף אותו בצד בגיליון. רוצים לראות תמונה? יש לי פה תמונה, נראה לכם אחרי זה. וההגעה הזאת היא השלימה כאילו צלע שחסירה, שזה די נראה מהעיון במבנה של הירושלמי שההגעה הזאת מוצדקת. למה? כי יש לי שתי דוגמאות ב... בצלע הראשונה, שתי דוגמאות בצלע השנייה. בעצם מה עשתה ההגעה הזאת? היא הוסיפה את הצלע הראשונה, שלדעת המגיע נשמטה, שיש פה גם הסבר לתופעה, איך הוא נשמט, בגלל הכפילות בין הצלעות, אז מה יש פה? המילה האחרונה שהוא כתב, המילה האחרונה בהגעה היא אותה מילה, זה נקרא דילוג מפני אדומות. מה זה דילוג מפני אדומות? אדם העתיק, איך הוא מעתיק? הוא מסתכל, הוא לא כותב עיוור. והוא זכר במוח שלו, נקלט לו לחזור למילה עבדין, והוא חזר לשורה אחת, הוא קפץ שורה. זה מה שקרה לו פה.
אולי כמו ששאלו לו את זה, שהצלע השנייה מיותרת, שאלה אם מורידים את הסוגריים, זה יותר מסתדר.
זה יכול להיות. ומי שהוסיף את הסוגריים, זה בפירוש מה שהנחה אותו. הוא ציפה לסימטריה בין הרישה והסיפה. הוא הרגיש חסר משפט, אז הוא הוסיף אותו. עכשיו אני יכול להגיד שהמשפט הזה באמת נמצא אז קוריאל. כלומר, באמת יש לנו עדי נוסח נוספים שמקיימים שמשפט כזה הוא בירושלמי. כלומר, במקרה הזה נראה שההגעה הנכונה. אבל רק תראו את הסיפור. כלומר, בוא נקרא אותו. עתיו עתון עבדין עם חברי חול. מה הכוונה? בעל הבית הרבה תעבדו עם החברים. שואלים הפועלים, איך עינון עבדין? וזה מה עונה בעל הבית? אז מי עונה עכשיו? בעל הבית עונה מיוד, אבל אם בעל הבית עונה מיוד והשכרון עבדין מהי, אז מה קורה פה? אז מי איתה את מי?
הוא איתם.
הוא הבטיח להם יותר מדי, הוא הבטיח להם, אז מה הוא איתה אותם? הוא הבטיח להם יותר.
הוא
אמר
להם 10 כמו שאמר.
הוא אמר להם 10 והתברר שזה 5 וכמה הוא צריך לשלם?
5?
לא, 10.
5?
לא, אני קורא עוד פעם. הטיעון עבדון עם חברי חיל, אם אני עכשיו מפסק, בואו תעבדו עם החברים, שואלים הפועלים כמה הם מרוויחים. איך הינון עבדין? כמה הם מרוויחים? אז מה התשובה? 10. אם התשובה 10, אז שיתן להם 10, הוא לא הייתה אותם בכלל. עכשיו, למה זה יתאים?
רגע, אבל מי אמר שהוא לא משלם 5?
אה?
כי
אני חוזר למשנה, אין לו לתרומת, ההטייה הייתה שהבטיח להם 10, אז אני לא מבין.
הוא יותר 5, והם מתרעמים על 5.
אנחנו נוספים. אבל מה הם מתרעמים? המחיר הוא באמת 5, אין להם על מה להתרעם פה.
הוא אמר להם 10.
הוא אמר להם 10.
הוא אמר להם 10, אז הם מתרעמים.
אבל הפשטות של המשנה שהוא צריך לשלם מה שהוא אמר, המשנה אומרת אין אלה תרומת,
אבל יש אומר שתי דברים, בגלל זה שני דברים סותרים.
אתם חוזרים על הביור הקודם שאמרתם, שגם בצלע הקודמת אמרתם את זה. המחלוקת ביני לביניכם, אני אסביר אותו להבדל בפרשנות, שאני לאורך כל הדרך מסביר שאתה משלם מה שסוכם, ואתם לכל אורך הדרך אומרים משלמים מה שמקובל.
לא, 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 מה שסוכם.
סוכם עשר, הוא אמר מיוד. זה לא נקרא טוב.
סוכם שני דברים סותרים, אחד עשר ומה שהרוב מרוויח שזה 5. הוא אומר, וזה גם
אחר כך, הייתי עתון עבדין עם חברי חול, איך על עבדין יוד? אז מה סוכם? מה סוכם?
יוד רבן.
ואז מה סוכם?
שתי באמת שאלה מה סוכם?
אם אתה אומר מיוד רבן, סוכם עשר.
שאלה כרות, שאלה מה
סוכם? זה לא מסתדר, המשפט שלו לא מסתדר הגיונית. הוא אמר כמו שרובם עשר. בסוף התברר שזה משפט שלא הגיוני, כי עשר זה לא מה שרובם מרוויחים. הוא טוען 5.
אתה אומר לבן אדם מרוויח, אני עכשיו אתקבל לעבודה בישיבה, אומרים לי שאני לך מה שקובע במשרד החינוך, זה איפה שתתף מה סיכמו? ברור שסיכמו על 10. לא, זה ברור.
אב, ככה מאיר מציע, ככה גם פרידמן מציע.
עכשיו אנחנו נגיע לפריאום יד, אני עכשיו קורא לבד את הירושלמי איתכם. הבעיה היא כזאת, השאלה היא מה הכותרת, אני רוצה לחזור כאילו לבעיות, הבעיה היא לא בנו, הבעיה היא בטקסט. כלומר, אם הכותרת היא לטען בעל הבית, אז מה אני מצפה שיהיה פה, שמי משה את מי? שבעל הבית מטעה אותם. אם אני גורס, יטעו בעל הבית, שהם מרמים את בעל הבית. בכל מקרה, איך שקראנו את הטקסט, הוא לא מתאר לא את זה ולא את זה.
הוא יתאר אותך.
אני לא מבין, איך בנאדם שמציע יותר מתאה אותך? אני לא מבין את זה.
ברור.
בנאדם שמציע יותר הוא משפר אותך, הוא לא מתאה אותך.
השאלה היא שוב.
הלוואי שהוא מתאים לי יותר, אני מחכה אליי. היום אני, אתה יודע, משרד החינוך כך פי שתיים.
אבל אם זה כמו שאתה אומר שבאמת הוא משלם בסוף יותר, הצילה שלך עומד בעיניו. נכון. כמו שאנחנו אומרים, שהוא משלם פחות, הצילה לא עומד.
אני שומע, כן. בוא נעבור ל...
אפשר
לקריאה?
השאלה
מהקריאה
שלך,
הרב. אני קורא שמשלמים מה שאמרו. ככה אני קורא.
זה שהוא עבר להם, עוד פעם, שיבוא
בעל זה. ואז אני אומר, אני קורא, אני מתבלבל. איתי עתון עבדין עם חברי חול. בואו תעבדו עם החברים. שואלים בפועלים, וכמה אתה נותן להם? אז הוא אומר 10. עכשיו, זה מתאים ל... עכשיו, השכחן עבדין מאיר רבן. זה לא מובן לגמרי. כי הוא לא, אף אחד פה, בעל הבית לא הייתה אף אחד. זה פשוט לא מובן. לעומת זאת, אם אני גורס אסקוריאל, עכשיו אני אגיד לאסקוריאל. אני גורס באסקוריאל, זה לגמרי קוהרנטי. הכותרת יטעו בעל הבית. ואז אני קורא ככה, במקום עינון כתוב אתון. עתי אתון עבדין עם חברי חון. איך אתון עבדון? היות וכתוב אתון, אז מי שואל את זה? בעל הבית. פה המשפט נקרא ברצף, בעל הבית פונה לפועלים, בואו תעבדו עם החברים שלכם, כמה אתם רוצים? אז זה עונים הפועלים, כמה? 10. ואז מה מתברר? שהמחיר המקובל בשוק הוא 5. משהו פה שעדיין לא מובן הוא, מה, הוא לא יודע כמה מבטיח לראשונים, כאילו מה קרה לו בכלל?
אתה קורא ככה, אתה
אמרת שלא תצחקו, אמרת שמשלמים כמו שסוכם.
נכון, סוכם 10. אבל מה מתברר שמחיר השוק?
מי אתה רומת?
חמש. הפועלים רימו אותו, הפועלים מתו אותו, הפועלים אמרו לו 10 והמחיר 5, אז הוא חייב שלם 10 והמחיר 5.
יאללה, תשיב תוכל, יש שתי צופים, לא 3 כמו שאמרת מקודם.
לא הבנתי.
תשיב לך, בא לבית.
למה? אני מסביר לך למה.
אתם אתם נבדים עם חבחון, הם שואלים אותו איך אתם נבדים, הוא עונה להם 10. אחר כך באים ומקבלים 5, יוצא שהוא איתה אותם. זה בדיוק ה...
לא, הם לא מקבלים 5. הוא משלם להם 10,
למרות
שמקובל 5.
אני מסביר לך מה הסיבה, אוריה, שפה אני קורא את זה ברצף, בגלל האתון שחוזר. כי תראו מה קורה פה. אני מקשיב לגופים. אתה האתון עבדין עם חבריכם. בואו תעבדו עם החברים שלכם. ואז ההמשך הוא, אתון, לא הינון. אם זה הינון, ההינון חוזר על מי? על החברים. אבל אם אני ממשיך אתון, אז על מי זה ממשיך לדבר? עם האלה שאומרים להם תעבדו. ולכן כאן המשפט באמת נקרא ברצף. בא לבית, בא לפועלים, והוא פונה עליהם פעמיים. פעם ראשונה אומר, בואו תעבדו איתי. ואז הוא שואל, כמה אתם לוקחים? מה המחיר שלכם? ואז מה הם עונים על זה? הם עונים על זה, אנחנו לוקחים 10, זה המחיר שלי, זה הצעת מחיר.
אבל זה לא מגביל.
נכון, אתה צודק, זה לא מגביל, אבל זה מתאים לכותרת. במילים אחרות, במילים אחרות, מה שאני בעצם אומר לכם הוא, שכשאני קורא את הירושלמי הזה, בעצם מבחינתי, אם אני עכשיו צריך להציע את הפירוש שלי, נראה לי שלקרוא ברצף את שתי הצלות זה פשוט לא עובד. ואני מסביר את הבעיה עוד פעם. הרישה בפשטות מת, בוא נאמר ככה, אם הרישה, אם אני גורס יטען בעל הבית, אז הרישה אמורה לתאר שיתו את בעל הבית, וזה פשוט לא כתוב. הדרך היחידה להפוך את הרישה שיתו את בעל הבית זה להפוך את החמש והעשר, כמו זה הגע. לפי הנוסח שלפנינו, אתה לא מבין איך יתו שם את בעל הבית. זה ברור? ולפי היטען בעל הבית, שהסייפה אמורה לתאר שבעל הבית איתה אותם, זה גם לא קורה לפי נוסח ליידן, כי כתוב הינון. כלומר, במובן הזה, נוסח ליידן, הצלע השנייה שלו לא עובדת לגמרי. לחלוטין לא מובנת. לעומת זאת, הצלע השנייה של סקוריאל הוא כמו כפפה ליד. הוא מצוין. הכותרת היא, היטעו בעל הבית. האתון ולא האינון אומר שבאמת מדובר שיתעו את בעל הבית, רק שהבעיה בסקוריאלו שברשע מדובר בהטיית פועלים זה את זה. אם מדובר בהטיית פועלים זה את זה, אני לא מבין למה צריך לחפש איך בעל הבית, איך הם יתעו את בעל הבית, למה? ובמובן הזה אישית אני חושב שהראשון מפה השתבש. שתי המסירות הן בעייתיות, שתי המסירות בעייתיות, ואולי הדרך הכי טובה למסור את הטקסט הוא לקחת את ליידן בצלע הראשונה ואת הסקוריאל בצלע השנייה. בגדול זה מה שעשה רב שאול ליברמן. אבל בגדול זה מה שעשה רב שאול ליברמן. כן, בבקשה.
למה אנחנו
חייבים
לקבל את ההגעה של ונציה?
אתה לא חייב, מצידי את תקבל. אני אסביר לך למה ההגעה הזאת הגיונית. ההגעה הזאת
הגיונית.
אין שום בלגן, זה מסתדר. למה? אפילו אם תגרוס רק את הטקסט בלי הגעה, עדיין השאלה מי מטה את מי נשארת. כי אם אתה גורס מהי יומין והשכחו נעבדים מיוד יומין, אז מה מתברר? שהבטיחו...
לעבוד 15
ימים. השאלה היא כזאת. לא, אבל זה צריך להסתדר עם הרשע למעלה. לא, השאלה היא כזאת. אתה יכול להגיד, אני מבין למה אתה רומז. שהי יומין אומר, הוא הבטיח להם קצת עבודה, ואז ההטעיה היא שבעצם יש יותר.
נכון.
נכון, וזה מחיר נמוך. הבעיה היא שאתה חוזר לרשע, מה אתה מגלה ברשע?
שמה?
שלהבטיח 10 ימים, עכשיו מה? להבטיח יותר או פחות? ברשע, להבטיח 10 ימים, זה יותר או פחות? פחות. אז פתאום בסייפה להבטיח 5 ימים זה להבטיח גם פחות. זה לא מסתדר. כלומר, לפי הרשע אני יודע, היות וברשע יש תגבולת. אני יודע שלהציע 5 מול 10 זה כמו להציע 10 ימים מול 5 ימים. כלומר, זה רואים בבירור מהרשע שלהציע 5 ימים זה להציע פחות. עכשיו, כשיש לי צלע שמבטיחים פחות, אז מי יטעה את מי? בצלע שמבטיחים פחות, אז מי המתה?
בעל הבית.
בעל הבית הוא המתה. נכון? ולכן שאול זה עדיין שלפי זה צריך להיות היטען בעל הבית, נכון?
כן, ברור, היטען בעל הבית.
לא, סליחה, להבטיח חיי ימין זה להבטיח יותר, סליחה, הפוך. להבטיח חיי ימין זה להבטיח יותר. כשמבטיחים יותר, אז מי המתה? הפועלים. אבל אם אני גורס היטען בעל הבית, זה לא מסתדר. הליידן הטקסט לא מסתדר. הטקסט משובש, אין ספק בזה. השאלה היא כאמור את מה לתקן. עכשיו פה בא רב שאול ליברמן אומר רק תיקון אחד קטן, אבל האמת היא הוא צריך גם לתקן את העינון, כמו שהוא מתעלם מזה. אבל יש בעצם שני תיקונים. אתה מתקן את שני הדברים האלה, אתה קורא כך את הירושלמי. כן? עכשיו, מי שנראה בבירוש כך קראו את הירושלמי, זה הרבה מאוד ראשונים. כן? בוא נלך לריטווה שמצטט את הירושלמי. בוא נראה מה כתוב. קודם כל, בריטווה באמת אין שתי צלעות, שעות. שזה מחזק אותך, נכון?
כן.
אני הולך לריטווה, בוא נפתח אותו, נראה את הריטווה בפנים. הריטווה אומר, וכן אמרו בירושלמי, אמר לון, אמי אתון עבדין. שזה כמו הנוסח של ליידן, ברישה. איך חבריכון עבדין? מי שואל את השאלה הזאת? שימו לב, בעל הבית שואל את השאלה הזאת. מה בעל הבית שואל? כמה החברים, כמה מקובל בשוק העבודה לקבל תמורת העבודה הזאת? אז זה מה הם עונים לו?
עבדים בעשר.
מין עשר. רובן עבדים מ-10, הם אומרים לו, המחיר המקובל במחירון של הצבעים זה 10. השכחן מה?
רובן
עבדים מן 5 למלאכה. אז זה הדוגמה הראשונה שהוא מביא, שמית את מי הפועלים מיתו את בעל הבית. אחרי זה הוא ממשיך. אימך ענן עבדים. כלומר, אנחנו רוצים לעבוד איתך. מה שמתהפך פה בריטווה זה שהפנייה לעבודה היא לא שהפועלים שבעל הבית, בדפוס, בליידן, וזה תמיד בעל הבית פונה לפועלים ומתחיל את המסע ומתן. פה לעומת זאת, בריטווה, בצלע השנייה, הפועלים הם אלה שפונים לבעל הבית. הם מציעים את עצמם לעבודה, כמו אלה שדופחים לך בדלת, אפשר לקבל עבודה. אימך ענן עבדין, אנחנו רוצים לעבוד איתך. אז זה הוא מגיב, ומה הוא שואל? איך חברין עבדין, מה המחיר המקובל? לא, סליחה. רובן עבדין מין חמש? לא. לא, זה לא עובד ככה, אני התבלבלתי פה בריטווה. ראישה בהתעד פועלים לבעל הבית, ספר בהתעד פועלים לבעל הבית לפועלים. אז מי אומר עם מה חנן עבדים?
אפשר שאתה לחזור לירושלמי רגע, לקריאה פשוטה?
אתה רוצה לעזוב את הריטווה לרגע, אכפת לך למצוא את הריטווה קודם? בואו רק נראה פעם. אמר לון, עם מי אתה עבדים? איך חבריכון עבדים? רובן עבדים מן 10, רובן עבדים מן 5 למלאכה. שזה אמור להיות מקביל לצלע הראשונה שלנו, נכון? אבל זה מקביל לצלע השנייה, אתם שמים לב? כלומר, כי מי בלבל פה את מי?
הוא עשה פה בלגן.
יש פה בלגן אדיר בריצווה. כן, זה לא... הכל פה הפוך.
הוא עשה סיכום.
אוקיי,
קריאה הבאה, קריאה. אז הריצווה פה מבלבל, כן.
קריאה ראשונה, קודם כל מדובר בקריאה הראשונה לא פה, אני מתווך, קבלת בלי, אני אומר, באמת, זה לפני שראינו את ה... בלי פני משה, בלי הידיד נפש, בלי אף אחד, זה קריאה של הלב לטלי בלי שאול, רק מירושלמי. שברנו תורה של זה, וגם זה בלי...
קדימה.
אוקיי, קודם כל, הייתי אתון עבדו נימי. אוקיי, מזה שאומר, עבדו נימי, עבדי נימי, תעבדו, אוקיי, תעבדו איתי, אוקיי? זה אומר פועלים
בלי... איזה נסח אתה?
פועלים בליידן, איך אמרנו רוצה? נצמד לליידן, בלי אגורת, בלי כלום. פועלים לפועלים, אוקיי, מדובר פה על קבלן, אומר בואו תעבדו איתי, כלומר קבלן סוחר אותם, ואז שואלים דורגל כמה הבטיח בעל הבית, הוא אומר להם חמש, ובסופו של דבר מסתבר שבעל הבית הבטיח 10. או לחילופין כמה ימים אנחנו צריכים לעבוד איתו, אומר להם בואו תעבדו 10, מסתבר שבעל הבית מביא רק 5 ימים. אחרי זה, אתן בעל הבית מהו, אני רוצה לדייק פה בתוך המילים, אוקיי, ואומר בואו אתם תעבדו עם חבריכם. שימו לב, יש פה מה שהצלע שלא מקבילה, זה נכנס פה גם בסיפור של חבריכם. זה טיפה מרחיק לכת, זה עלה לי אחר, אבל...
כן.
ואז שואלים, רגע, איך הם עובדים? סתם, שרה נוספת, ואתם תעבדו שער הזמן, לא משנה מה. וכאן מסתבר בסופו של דבר שעובדים, אותם פועלים, ויש ככה לעבדון, לא עבדין, צריך דרך כלל זה שכתוב פה עבדון ולא עבדין, ואז אתה מסתבר שעובדים 10 ימים.
ואז מה?
מה התרומת?
שמסתבר ששכר אותם ביחד עם פועלים אחרים, כלומר ציפו שיהיה להם הרבה מלאכה, יותר מלאכה, ו...
אבל לא אמר להם היומי.
מה זה?
הבעיה היא תמיד ההקבלה להתחלה, שבהתחלה 10 ימים הוא כאילו להבטיח פחות. זה פרדוקסלי, כי אנחנו רגילים עכשיו יותר ימי עבודה, יותר, כן? ורואים את זה בבירור מהתקבולת ל-5-10.
אבל זה 10 שלהם.
זה 10 ימים זה פחות כסף.
כי זה 10 שלהם. פה מדבר על 10 של החברים, של הפועלים האחרים. הוא דבר שהפועלים אחרים עבור עוד 5 ימים.
אתה מרגיש שזה זורם? ככה אתה מרגיש?
א', זה היחיד שלא חורק בטקסט.
בסדר. בגדול, אתם מבינים את הבעיה בטקסט, אתם מבינים את זה? כלומר, אנחנו חייבים שכל צלע תהיה מתארת משהו אחר.
אנחנו ניסים לצמד הטקסט,
וזה לא עובד.
וזה לא עובד, המקרים שלנו פשטים. הוא מצמד הטקסט, המקרים שלו מופרכים.
זה נכון, זה תיאור מצוין. זה תיאור מצוין. עכשיו, בגדול, מהרייבד, שבעקבותיו עוד ראשונים מצטטים את הירושלמי, ברור שהם לא פרשו את זה כפועלים שהם מתאו אחד את השני. נכון, גמלי, אתה מסכים עם זה?
לא,
אני אומר שברור שהראשון של מיטב ידיעתי מצטט את הירושלמי, הוא מעמיד אותו מול סוגיית הבבלי, זה הרייבד, שמצוטט על ידי המיוחס לריטבה, הרשב"א מצטט אותו ומתייחס אליו. ברור שהרייבד פרש את הירושלמי כהטייה לא של פועלים אחד את השני, אלא כבעל הבית שיטת הפועלים, פועלים שיטת הבעל הבית. כלומר, הראשונים אמרו לקרוא את הירושלמי כאן כצלע אחת מתארת בעל הבית שיטת פועלים, צלע שנייה שמתארת פועלים שמתאים את בעל הבית. עכשיו, רוב הראשונים גם צידתו את הירושלמי רק בפרפרזה. לכן, כאילו בעמידה מול כל השאלות שהיו פה, לכן אני בסופו של דבר מייצר טקסט קוהרנטי, אנחנו, יהיה לנו קשה לקבל מהם מידע מדויק. כן, אבל כן יודעים את צורת הקריאה שלהם. כלומר, צורת הקריאה שלהם היא שהירושלמי מדבר על הטייה בגובה השכר, והוא נעשה במסע ומתן מן בעל הבית ובין הפועלים. זה דבר ראשון, זה מבחינה כאילו, אם נחזור עוד פעם לקריאה של פשאו ליברמן, פשאו ליברמן רצה לקרוא כמו הראשונים האלה. כן, וכדי לפתור את, כאמור, את הבעיה הטקסטואלית, הוא את התען הפך להתאו, וכך הצלע הראשונה היא שהבעל הבית תיטת הפועלים בצלע הראשונה, בצלע השנייה הפועלים מתאים את בעל הבית, וכאמור אני חושב שגם יצטרך פה לאמץ את נוסח הסקוריאל במלואו, כלומר לא הינון אלא אתון. שם הפרידמן, שאוריה ציטט אותו קודם, הוא עדיף פה את הסקוריאל, אבל גם הוא לא היה יכול לאמץ אותו ללא הגעה. גם הוא לא הצליח בסופו של דבר להציע פה קריאה שהוא ניצל מהגעה.
הוא צריך להגיע לדבר אחד ולא שתיים כמו פרידמן.
כן, אבל הוא התחיל את הרשע, הוא מתאר כפועלים שמתאים אחד השני, הוא לפי זה יכול עכשיו לגרוס איתן בעל הבית, משום שזה עוד לא תואר. לפי ליברמן זה תואר, לפי הרייבד זה כבר תואר, אבל לפי רב שאול שם אפילו זה עוד לא תואר, אז לכן הוא יכול להשאיר איתן בעל הבית. רק מה הייתה הבעיה שיש לו? זה שהדוגמה שמביאים זה עם היוד וההי, זאת הבעיה העיקרית שיש לו, היוד וההי. אז הוא היה צריך לעשות שתי הגאות, א' הוא היה צריך להגיע את האתון וההינון, וב' הוא היה צריך להפוך את היוד ואת ההי. בסופו של דבר הקריאה שלו קריאה שהייתה צריכה להגיע הרבה דברים. כל הדבר, אין פה חוץ מדביר, כן? בפני משה, רוב מי שקרא את הירושלמי זה חש שהטקסט לא זורם, אבל בגדול, אנחנו עכשיו, אני מציע להצלט, אישית, אני נוטה לקבל את הקריאה של הראשונים ושל פשאו ליברמן, אני לא כל כך מבין את המבנה של הטיעונים של שם הפרידמן, ואני אחזור. ראשית, אני לא מבין את ההכנסה של ברגע שהכנסת פועלים, הדדי, אני לא מבין מאיפה הגיע איתן בעל הבית, מה? זה לא מובן לי פתאום מאיפה זה בא.
שאלה אם זה הדפק הלט של הסקוריה, אולי נגיד לברם אחים שאני פשוט לא, אני
איפה לא מבין. זה נכון. זה יותר נראה, אבל כשקראתי את פרידמן, שהוא רוצה לטעון שהבבלי נסמך על הירושלמי, כלומר הוא מייסה לייצר פה, נראה אבל שיש לו הגד מטרים, כי אם קראתם אותו טוב, הוא הציע את ההגעה מאימי לאימן בלי לדעת הסקוריאל. כלומר הוא כבר לבד החליט שהוא רוצה לקרוא כך בירושלמי. אבל אתה צודק, שנית, כמות ההגעות שלו בצלע השנייה היא לא פשוטה. והוא מגיע המון המון דברים פה, ואני גם מוסיף שכשלמדנו אנחנו את המשנה לפחות, אני לפחות, אתמול ניסיתי לפרוס בפניכם את השיקולים, שנראה לי גם שהקריאה שהירושלמי במשנה, הקריאה הכי פשוטה במשנה מתוך עצמה. כמו להניח שהמשנה מדברת על תאיית שכר, שבין בעל הבית ובין פועלים. וכן אומר, הנקודת המוצא של הדיון של הראשונים, שהפגיש את הירושלמי עם הבבלי, היה אם בירושלמי יש קריאה טקסטואלית יותר פשוטה במשנה, למה הוא לא מופיע בבבלי? בעצם השאלה שהטרידה את הרייבד. הרייבד ניסה להבין למה הבבלי היה צריך לקשור את השאלה של הפרשנות של מטען כשונה מחזרו עם הצורך להכניס את הפועלים איתו תחת השני. למה כשהבבלי חוזר בו ואומר, מדובר בין הבעל הבית לפועלים, אז למה הבבלי עשה את זה? כשאני שכחתי לומר קודם, אני רוצה להוסיף שהירושלמי בשורה הבאה מצטט את ההמשך של התוספתא, במה דברים אמורים.
שבעצם מה זה במה דברים? מה מדבר?
זה המשך של ציטוט את התוספתא. ולכן מסתבר אולי גם שהצלע הזאת, למרות שאין בציטוט של התוספתא, היא בעצם הרחבה של הירושלמי לתוספתא. שרי מה נאמר במפורש בתוספתא? שאיתו בין בעל הבית שיטת הפועלים, הם פועלים שאיתו את בעל הבית. אז מה סך הכל עושה הירושלמי? הוא מסביר את זה. כלומר, התוספתא ברור ממנה שאתה יעדדי בין בעל הבית ופועלים. בעצם השאלה שהטריד הראשונים היא, למה הבבלי, כשהוא מפרש הטיית שכר, אז הוא מדבר עם הכנסת הפועלים ההדדים. כן? כשהרייבד שאל את השאלה הזאת, ומה הכיוון, הרייבד לא עונה, הרייבד לא יודע. פה אפשר לראות בראשונים שבעקבותיהם, ברשפה ובמאיר, יש שני כיוונים הפוכים. שני כיוונים הפוכים, כן, בבקשה.
אתה יכול
בשורה
להגיד מה הייתה
הדעה של שמה פרידמן? כן, שמה פרידמן השאיר את ההטען, ועל הולכן הוא הגיע את השורה הבאה.
בשני,
כאילו. בסקוריאל. הוא אימץ את הסקוריאל, הוא ממשיך לגרוס אימן, הוא גורס היטאו בעל הבית, הוא השאיר את היטאו כי הוא אוהב את הסקוריאל, רק שהבעיה שהייתה לו זה שהיה לו קשה לקבל את הנוסח של... שנייה, אני אגיד לך בדיוק איך הוא קורא את זה, בסדר? כן, הוא קרא את זה כדו שיח. עתיו עתו נבדין עם חברכון, כלומר, הבעל הבית פונה לפועלים, בואו תעבדו עם החברים. הפועלים אומרים, איך עתו, איך עינו נבדין, איך, כמה הם קבלים, והבעל הבית מענה. רק שנייה, אני התבלבלתי פה. שנייה, נפתח אותו. שנייה, נפתח אותו, לא צריך לנחש. יש לי אותו פה.
אבל הוא
אומר ככה, אני קורא... לא, הוא לא מאמץ את הסקוריאל. הוא לא מאמץ את הסקוריאל, הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, אני קורא את הצלע השנייה. זה במעבר משורה 4 ל-5, בסוף 4. שואלה ירושלם נטען בעל הבית מה הוא? לא מאמץ את הסקוריאל, אוריה. הוא מאמץ את הסקוריאל ברשע ואת ליידן בסייפה. כלומר, אני אסביר עוד פעם. ליברמן מאמץ את הסקוריאל, את ליידן ברשע ואת הסקוריאל בסייפה. בסדר? שם פרידמן מאמץ את הסקוריאל ברשע ואת ליידן בסייפה פלוס אגה. כן.
ליברמן מקבל את אינון, הוא חייב להגיד אינון כדי...
נכון, אבל ליברמן משאיר את האימי של הרישה ומגיע את ההיתור. את ההטען הוא הופך להיתור, כלומר את הסייפה הוא לוקח לכיוון של הסקוריאל. זה ברור?
אבל
ש... שם פרידמן ברישה גורס אימן ומאמץ את הסקוריאל, אבל בסייפה הוא מאמץ את ליידן. פשוט עובדים הפוך בשאלה את מי לאמץ, ואז הוא אומר ככה, הטען בעל הבית מהו? פרשו שהזמין בעל הבית פועלים נוספים ואמר הייתו עתון עבדון עם חבריכון. את השאלה הבאה, איך עינון עבדין, שואלים הפועלים. זה לא חלק מדברי בעל הבית, אלא הפועלים שואלים כמה הם מרוויחים, וזה בעל הבית עונה להם שכמה הם מרוויחים. אז פה כדי שבעל הבית יהיה מתה, הוא צריך להגיע בניגוד למה שכתוב בטקסט אצלנו, שמה כתוב אצלנו, שהוא אמר 10, הוא מגיע שהוא אמר להם 5.
הוא משנה את ה-5 ו-10?
הוא מהפך, הוא מגיע את ה-5 ואת ה-10. בשורה 15.
ליברמן?
לא, פרידמן. עוד פעם, שאני אחזור על זה.
מי באמת את מי ואת מה הוא...
זה מאוד פשוט. אפשר ליברמן קורא את הטקסט ככה. איתו זה את זה מהו. אתה יתו נבדון עם מי. זה אומר בעל הבית לפועלים. פה מדובר שבעל הבית מתת את הפועלים. איך אתון עבדון, שואלים הפועלים, התשובה היא מן 5, זה השכר שלכם, כך מקובל. מה התברר? שהוא רימה אותה, מקובל 10. זה צלע שמתארת בעל בית שמרמה פועלים. עוברים לצלע הבאה. היטאו בעל הבית. עכשיו תתנו לי דוגמה שהפועלים היטאו את בעל הבית. אז איתי אתון עבדון עם חבריכון, איך אתון עבדים? כלומר, הוא פונה לפועלים ושואל אותה,
איך
אתון? אני חושב הוא צריך להגיע, למרות שהוא לא אומר את זה. אני דעתי ככה הוא צריך להגיע. כלומר, בעל הבית פונה לבואו תעבדו איתי כמה אתם רוצים. אז מה הם אומרים לו? מקובל 10. ומה התברר? מקובל 5. אז הנה, הצלע הראשונה תיארה בעל בית שרימה פועלים. הצלע השנייה, פועלים שרימו בעל בית. זה משנה שמתאר את זה, את זה, בעל הבית, הפועלים, בעל הבית, בענייני שכר. שם הפרידמן קורא כך. אתון עבדין אימן הצלע הראשונה מתארת פועלים שרימו אחד את השני. הפועלים הראשונים אמרו בואו תעבדו עמנו, שאלו הפועלים השניים איך אתון עבדון, אנו הפועלים הראשונים, אנחנו לא מרוויחים הרבה כסף, פה זה חברת כוח אדם, פה זה בזול, חמש, והתברר שהם אז מגילים, הם מרוויחים 10 והם אמרו לו 5, אמרו להם 5, אז זו חטיבה אחת סגורה בפני עצמה שמתארת פועלים שרם שיתו אחד את השני. עכשיו חטיבה חדשה, שואלים, התען בעל הבית, מה? עוד לנו גם דוגמה, תמיד הפועלים הם נפגעים פה, כן? שבעל הבית התעה את הפועלים. אז זה מתארי את המקרה הבא. בעל הבית אומר, אתון, הייתי אתון עבדון עם חבריכון. אתם מוכנים לבוא לעבוד עם החברים שלכם? שאלו הפועלים, איך אינון עבדין? כמה הם מרוויחים? ענה בעל הבית, שכמה הם מרוויחים? פה צריך להגיע, כמה הם מרוויחים? 5. ומה באמת מתברר? שהראשונים מרוויחים 10 והוא מנסה עכשיו לזכור בזול ב5. בסדר? זה מובן? כמו של דבר, שניהם מגיעים. הם שניהם לא מצליחים לקרוא את הטקסט.
ליברמן את ליידן ופרידמן את...
כן, אבל בגדול, מה שתיארתי קודם הוא, ליברמן אימץ את ליידן לחלוטין ברשע, את האימי, ומי הסייפה הוא מאמץ בעצם את הסקוריאל. האימות של היתאו במקום התאן. שם פרידמן ברשע אימץ את הסקוריאל כדי לטעון שזה פועלים מהדעדי, ובסייפה את מי הוא אימץ? הוא אימץ את ליידן. זה בגדול מה שקרה פה ביניהם. אישית אני חושב שליברמן הרבה יותר משכנע. בעיקר אני גם אומר, המסורת הנוסח של הראשונים, שאני לא יודע מה היא בדיוק, אבל הפרשנות של הראשונים, זה עולה משאלת הרייבד. הרייבד חש בעליל שהירושלמי מפרש את המשנה שמדובר בוויכוח או בהטעיה בעניין גובה השכר, וזה בין בעל הבית לבין הפועלים. כאן השאלה שהתראה את הראשונים הוא שהם חשו שהפירוש של הירושלמי יותר פשוט מהפירוש של הבבלי. ולכן הם שאלו, אז למה הבבלי לא אומר את זה? וכאן הם הלכו ממש בכיוונים שונים לחלוטין, הרשב"א והמאירי. כן, הרשב"א מה אומר אז? בוא נקרא את זה בפני. סליחה?
הרשב"א מקשה על
ירושלמי. הרייבד יקשה, למה הבבלי לא מביא את הירושלמי? ובגדול תשובת הרשב"א הוא, כי הדין של הירושלמי הוא לא דין צדק, הוא מספח. שהבבלי חלק על הדין הזה. או אני אומר, אני אתאר את זה במונחים שאתמול קצת העליתי. הבבלי ידע שטקסטואלית זה מה שכתוב במשנה, אבל הבבלי התקשה לקבל שאכן זה הדין. ולכן הבבלי פתח קריאה אחרת במשנה, כדי שהמשנה תאמר דין שלדעתם נכון. כי מה לא נכון בדין הזה? אומר הרשב"א, לא נכון הדבר שאדם שבמסע ומתן של שכר יטעה אותך, שהוא יקבל את הסמך ההטעיה שלו. ואומר הרשב"א, אני קורא את זה, הרשב"א אומר,
איזה שורה?
זה בקובץ שהעליתי היום, זה מתחיל משורה 77. ואני תמה אם הדין אמת, לולי שאמורה הרב, כלומר אומר הרשב"א, איך יכול להיות הדין הזה של ירושלמי? יפה מאוד שזה אולי מה שכתוב. בסדר, השתכננו. אבל זה יכול להיות אמת? והוא שואל, כי מאחר שיתעו זה את זה בעניין זה, ולא נתרצו זה לזה, אלא על מה שאמרו, שרובם נזכרים, כן, כלומר, ההסכמה שבא לבית, שאמרו לו 10, לשלם 10, נשמחה על זה, שאמרו לו, שזה השכר המקובל במשק. מתברר שתתת לו מידע לא מדויק, התעת אותו. אז אם כך, אומר הרשב"א, נמצא שלא שמך דעתם אלא על כך, ואל אותו עם החוזרים. אז הוא מציע הבחנה. מה הבחנה שהוא מציע? בישלמה פועלים אין להם על בעל הבית, אלא תרומת, שאף על פי שלא גמרו לעשות עם הולדת שהוזלה המלאכה, שהרוב נזכרים ב5-5, מה נפשך? אם גמרו בדעתם לעשות בהי שפיר, ואם לה ונתבטל תנאי זכירותם, הרי אלו כפועלים שעשו את בעל הבית בלא קציצה, שאין בעל הבית, נותן להם אלא כסף מועט, כסך מועט, סליחה, שנזכרים בו קצת הפועלים שבעיר, כהורינם בסמוך, דאיקא דמתגר בדלת, דאיקא דמתגר בתלתה, אפילו אחי אין נוטלים מבעל הבית אלא תלתה, ואף אפילו שלא נכנסו במחתו על דעת ארבעה, ואמר לו פועל. אומר הרשב"א, בוא, בפועלים אני מוכן לקבל את זה.
יש מצווה שהם יקבלו.
אבל זאת למה, בוא נביא את הרציונל. הרשב"א בעצם אומר, חד משמעית, הסכם שכר שנעשה על סמך הטעיה, שאחד מטעה את השני, ההסכם הזה לא תקף. הוא הסכם שקורס. אבל אז הוא אומר, אני נכנסתי לצורך במתן שכר ללא הסכם. ואז הוא אומר, הרשב"א אומר שלדעתו הסכם שכר שנעשה על סמך הטעיה. כן, מה שמתואר בירושלמי. בעל הבית אומר לפועלים, זה המחיר, זה המחיר שמקובל, ומתברר שהוא רימה אותם. וההסכמה שלהם על סמך מידה מוטעה, או ההפוך. פועלים על בעל הבית, זה מה שמקובל, ומתברר שהם רימו. הרשב"א עקרונית סובר שהסכם השכר הזה קורס. הוא הסכם שלא מחייב, הוא עושה אסמכתאות. אבל מה עושים כשהסכם שכר קרס ואנשים כבר עבדו? אז התשובה היא, אנחנו צריכים לבדוק איך משלמים שכר, לא הסכם שכר. איך משלמים? אז אומר הרשב"א, אני יודע איך עושים את זה. אני הולך לסוגיית הבאה, ומה אני מגלה? שכשיש כאלה שעובדים ב-4, כאלה שעובדים ב-3, אז מה משלמים? 3. במילים פשוטות, אומר הרשב"א, כשאין הסכם שכר, השכר נקבע לפי מה שפועלים מוכנים במשק לעבוד תמורת השכר הזה, תמורת השכר הכי נמוך שפועלים מוכנים לעבוד במשק. אתה אומר הרשב"א, אז בוא נראה את הסיפור שיתו את הפועלים. אז הפועלים הסכימו ל-5 אסמך התיה, ההסכם הזה לא שווה כלום. אז עכשיו מה אנחנו ניתן להם? ניתן להם את השכר הכי נמוך שאפשר למצוא פועלים שהסכימו לו. מי גילה לנו מה השכר הכי נמוך שיש פועלים בעולם שמוכנים להסכים לו? הם בעצמם. כי הם הסכימו ל-5? כן או לא? כנראה שאפשר למצוא מישהו ב-5? יש איזה אהבל שלא בודק מחירים? שלא משווה אותם? אז עזוב, לא יקבלו 5 מדין ההסכם, יקבלו 5 כי זה הכי נמוך שאנשים מוכנים.
שאין בו תרומת כאילו?
לא, אבל לכן הוא אומר, הדין לפחות יהיה דין אמת שלא מגיע להם יותר מ5. והרשב"א אומר, פועל שהסכים לשכר נמוך, גם אם זה הסמך התיה, הוא לא יכול לקבל יותר מ5, צודק הדין של הירושלמי. למה? כי אומנם ההסכם קרס, אבל עכשיו אני לא הסכם, אני הולך לשכר הנמוך שאנשים מוכנים, והם בעצמם לימדו אותנו שכנראה יש כאלה שמוכנים ל5, אז אם אנחנו שכך יקבלו 5, אבל מה קורה בהפך? עם בעל הבית שיתאו אותו הפועלים, שאני רוצה שהם יקבלו יותר ממה שמקובל, אומר הרשב"א, בהיעדר הסכם עבודה, ההסכם שלו לא שווה כלום, כי על סמך מה הוא הסכים? כי הם יתאו אותו, ולכן ההסכמה שלו לא נחשבת. על סמך המקובל במשק, למה שהוא ישלם להם 10? לכן הוא אומר, הדין הזה הוא דין שקר. כך אומר הרשב"א, אני קורא. כן, אבל פועלים שיתו את בעל הבית ואמרו שרובם נזכרים ב4-4 ונמצא לבסוף שאינם נזכרים אלא בתלתה-תלתה. איך מוצאים ממנו 4? שלא על דעת כן נתרצה להם. ההסכם הזה הרי הוא הסמך התיה, שהרי שאלה בכמה רובם על מה לא נתרצה להם בכך, אלא מפני שחשב שהוא כן, ויתאו, והסחירות בטעות הייתה, וכל שבטעות חוזר, ולכן הוא אומר ברור שמה הוא צריך לשלם להם? את השכר הנמוך המקובל במשק, ולא את מה שהם יטעו אותו וגרמו לו להסכים. ולכן אומר הרשב"א, ועל כן נראה לי דאפשר שהיה לנו בעלי הגמרא לעמידה בכך ולא הם ידוע, שאין להם לדעת הירושלמי. ובלשון אחרת, בואו נשבץ את זה בהקשר הרחב של לימוד השבוע, הרשב"א אומר, הקריאה אולי הפשוטה במשנה הטקסטואלית, אני חוזר, הילד הקטן, אמרו לו, סליחה, מה כתוב פה? היה אומר, בענייני שכר התיה הדדית. אבל אומר הרשב"א, הסכם שכר שנעשה סמך התיה הוא לא הסכם תקף, ולכן אני עובד בלי הסכמי שכר, ולכן לא יאמר הדין של המשנה, ולכן הבבלי היה חייב לחפש קריאה. כדי איך הבבלי יפתור את הבעיה בשלב הראשון בעין וב? שהבבלי רוצה מצד אחד לומר שזה התיה בענייני שכר. אבל איך אני מייצר התיה בענייני שכר שיכול לשמר שזה רק תרומת? התשובה היא שמה יש באמצע? בואו נחזור לסוגיית הבבלי. יש מידלמן, יש פועל, קבלן כזה, שמה הקבלן הזה אמר להם? שכרכם על בעל הבית, וכך יצרנו מציאות בלתי אפשרית, שמצד אחד הבן אדם הזה מבטיח למבטחות שיוצרות תרעומת, מצד שני הוא לא חייב משפטית לעמוד בהבטחות שהוא הבטיח, כי הוא מראש אמר להם שכרכם על בעל הבית, וכך פתרנו את הבעיה שאנחנו מצליחים להסביר כמו, במילים מאוד פשוטות. יש מגע ישיר בין בעל הבית לבין הפועלים, הטוען הרשב"א, בבלי חשב, לא שייך להגיד שההסכם תקף ויש רק תרומת, כי ההסכם קורס, כי ההטיה הייתה ישירות מבעלי הדבר, ולכן הבבלי הוא צרח, כך טוען הרשב"א, בבלי הוא צרח להכניס את הסיבוך עם הפועלים. כשהבבלי חזר שהתיה היא מבעל הבית לבין הפועלים, אז הוא כבר לא היה יכול להעמיד שמדובר בהסכם שכר, כי המסע ומתן הישיר, טוען הרשב"א, הוא כזה שלא מאפשר את דין המשנה שמקיים את החוזה ואומר את הרומת. זו דעת הרשב"א. טוב, בעצם הוא מציע לנו כאן גם הבנה להתפתלות של סוגיית הבבלי. עכשיו, המאירי לא מציע פתרון לשאלת הרייבד, אבל המאירי מקיים את דין הירושלמי. המאירי אומר, דין הירושלמי הוא דין שלדעתי דין אמת. והוא אומר פה חצי הסבר שאני צריך קצת לעבות אותו. כן, המאירי בבית הבחירה רואה את הירושלמי לא כמציע פרשנות שהבבלי דחה, אלא כמשלים את הבבלי. במובן הזה, המאירי לא יתרום לנו לדיון, למה הבבלי לא אמר כמו הירושלמי. המאירי רק אומר, הבבלי דיבר בין פועלים. וחוץ מזה, בוא נשאל מה יקרה בין בעל הבית לבין הפועלים. כן, והוא מצטט את הירושלמי, ואחרי שהוא מצטט את הירושלמי, המאירי אומר, אני מקריא, הוא רומז לרשב"א בשורה 95, ואפשר שדעת תלמוד בבלי שבזו חייב, שזה בעצם דעת הרשב"א. בוא אני אקריא את זה אולי יותר. המאירי אומר ככה, אני אקרא את הכל. אף על פי שבעל התלמוד לא מצא טעוי בין בעל הבית לפועלים, אלא בדרך חזרה. בתלמוד המערב פרשו הפיצד הסחירות. כיצד? בעל הבית שיטה לפועלים, ואמר להם תבואו עמי כדרך שבאו חבריכם. שואלים לו, וכמה באו? אומר להם רובם בשלושה, ונמצאו רובם בארבעה. כבר רואים, הירושלמי דיבר על 10 ו-5, והדוגמה שמירי מביא, הדוגמה של הבבלי. כן, רואים את זה יפה. אינו נותן אלא שלושה, אף על פי שאפשר שאסמך אותם הדברים נזכרו לו בשלושה. וכן אם הפועלים אמרו לו, הרי אנו נוטלים כמה שנטלו חברינו, והוא אומר בכמה נזכרו, והם השאירו רובם בארבעה, נמצאו רובם בארבעה, בשלושה, נותן להם ארבעה. ובכולם אין להם זה לזה לתרומת, אל ששיקרו זה לזה. על מה התרומת אומר אמירי? על העובדה ששיקרת לי. אז זה התרומת, אבל החוזה תקף. ואז הוא אומר, אפשר שדעת תלמוד בבלי שבזו חייב, שהרי זה כמי שיתנה שייתן כדרך שנתן לחבריהם, או במילים אחר, ואף דעת תלמוד המערב יש בו כדי לתבוע. והמירי באמת תמיה כמו הרשב"א, וחילה על זה. פעמל הם שיקר לך, מה? ואז תראו מה הוא אומר. אלא שיראה לי בו שזה אינו אלא כדבר גזום, הכוונה גוזמה, כן? שיש פה הגזמה. כלומר, אין הפועלים נזכרים אלא בכך, או שהם נזכרים בכך וכך, והוא כאין זירוזין. אז בוא נסביר את האמירי.
הוא אמר להם, שוב, ככה הם מרוויחים 10. הוא אמר להם, בואו, כמו שעבדים שלהם 10, אני יודע, כמו... 10 הוא לא מדוקדק.
זה אולי...
אני רואה את התורה הבאה. אמירי אומר, אמירי אומר פה דבר, שתיקחו אותו לחיים, כי זה דבר חשוב. אמירי אומר... לא הסוג של השתלמות אלא להבין דינמיקה של מסע ומתן ומה זה עמדת פתיחה. אני מניח שאתם מודעים לזה מכל התסבוכת של המסע ומתן עם הפלסטינים. כלומר, מה עמדת הפתיחה שלך? ההנחה היסודית בעמדת פתיחה במסע ומתן זה שאתה הולך לקזז מהעמדת פתיחה שלך. זאת ההנחה. כלומר, עמדת פתיחה היא לא עמדה שאתה חושב שציים איתה. לפעמים גם אתה מנפח את העמדת פתיחה כדי להגיע למה שאתה באמת רוצה. למשל, אתה רוצה להשכיר את הבית שלך, אתה בכוונה אומר מחיר גבוה, כדי שמה? כדי שתגיע למחיר שאתה באמת רוצה אותו. כי זה עושה הרגשה טובה לבן אדם. כן, אני יודע, אבל בגדול, בן אדם במסע ומתן אוהב להרגיש שהוא קצת כופף את ה... זה כאילו שעושים כיפוף של ידיים. הוא אוהב להרגיש שהבן אדם מוריד לו קצת, כן? כן, סיפרתי לכמה חבר'ה שדיברו איתי בסדר, יש לי חנות נעליים בבית שמש, תמיד מוכר בהנחה. תמיד, רק בשבילך, אבל הוא אומר את זה לכל אחד שבא לחנות, כן? למה? וואלה, הבן אדם מרגיש טוב שהוא קיבל הנחה, כן? ובגדול, מה שמירי אומר הוא, שאם אינה בא לחבר שלו, והוא לא במסע ומתן, לא עמדה פתיחה, אלא הוא פשוט מוסר מידע. הוא אומר לו, זה המחיר, אז אומר אמירי, בואו שהוא שיקר לו, וזה רמאות. אבל אם אלנה נמצא בעמדה, במה הם נמצאים פה? מה זה? אתם רוצים לעבוד, כמה מרוויחים? זה במסע ומתן. זאת אומרת, אמירי, כשבאלנה מעמדה פתיחה במסע ומתן, הוא נותן איזה דבר, ואתה לא מתמקח, כלומר, אתה לא, אתה לא נכנס להתבוננות בזה, אלא אתה ישר מקבל אותו, אז זה בעיה שלך, הוא לא יטע אותך. כלומר, אמירי אומר, כשיש לך, הוא ממשיך, וכן הדבר אצל מי שמוליך סחורה למכור, ואומר, כך וכך רצו לי, תן לי. כלומר, אתה בא לבן אדם ואומר, אתה רוצה לקנות, תדע לך, אני יכול למכור אותו, תסור, כך וכך כסף, כן? עכשיו, מה הוא מחכה? הוא מחכה לשוק, פרסי, למה הוא מחכה שיקרה? תגיד לו, אולי קצת פחות, ואז מה קורה לך? אתה עכשיו מסכים? זהו, הוא לא רווח אותך, כך הוא אומר, אם אתה לא יודע לעשות ביזנס, אם אתה לא יודע להתמקח, ואתה מיד מסכים למה שהבן אדם אומר לך, זה בעיה שלך. כלומר, בוא נאמר ככה, בניגוד לרשב"א, שהוא אומר, הבן אדם איתה אותך. ולכן ההסכם קורס, הרשב"א אומר, לפי דעתו, בסיטואציה של הירושלמי, עושים שכר ולא הסכם שכר, כי ההסכם לא תקף. ולכן תמיד למה אני אלך? להכי נמוך, למה שמקובל. כן, אני אלך לפועלים הכי זולים, זה מה שאתה תשלם. כן, זו דעת הרשב"א. המירי אומר, ההסכם הזה תקף, כי האדם שהסכים לשכר הזה, לעמדת פתיחה, הוא הטיפש פה. כלומר, אתה הסכמת, בסופו של דבר מאיר אומר, אתה הסכמת. היי, תטעה, אתה צריך לדעת מסע ומתן מתאים, זה בעצם מה שהוא אומר, אתה צריך מראש לדעת שזה נאמר כגוזמה. זה נאמר כדי זירוזין, זה נאמר כדי לפתח דינמיקה. אתה פשוט הסכמת מהר מדי. אז זה בעיה שלך. לכן אומר המאירי, אני קורא עוד פעם, וכן הדבר אצלי, במי שמוליך סחורה למכור ואומר כך וכך רצו ליתן לי, ונמצא שאינו כן, שאין כאן כלום, שכל כך יוצא באילו, אין דעת השומע סומכת עד שלמר שהדעת כן הוא יורד. כלומר, השומע צריך להבין עם מי הוא מדבר, אלא גומר הוא בדעתו על כך ועושה אותם הדברים סעד ומבוא להיכנס. ומכל מקום, אם זה לא כן דעת פתיחה, אלא היו הדברים בתנאי גמור, אין ספק, שהולכים אחריו. אז אמירי פה מקיים את זה, אבל מאיזה סיבה את החוזה הזה? כי זה נאמר כן דעת פתיחה שאתה הסכמת מהר מדי. אני רוצה להעלות גם אפשרות שלישית בהסבר של הירושלמי, שהוא קשור לנושא ענק שילמד בעזרת השם, מניח בו כשבוע וחצי, שבועיים. זה להפנות את תשומת הלב להלכה שמופיעה ברמב״ם, וזה מתקשר גם לדברים שדיברנו אתמול. אתמול הראיתי לכם איך המשנה כאן, יש לה תגבולות למשניות בפרק רביעי שעוסקות בהונאה. כשהרמב״ם פוסק בחוק מחירה, בזה נסיים היום, בסדר? בפרק י"ג, הלכה תדבר, הרמב״ם פוסק כך, הסוחר את הפועל לעשות אמו בין בקרקע בין ממטלטלים, אין לו הונאה. ההסבר קצת מבהיל, אבל אין לנו עכשיו, זה לא המקום עכשיו לדון בזה. לפני שהוא כקונה אותו לזמן, והעבדים אין בהם הונאה. בואו אני אצמד לכל עצם הדין. הרמב״ם אומר, אין הונאה בסחירות פועלים. בפרק מלכות מחירה, פרק י"ג הלכת תדבר. אם אני מתבונן בדברי ירושלמי, ואני בא להסביר אותם, אז בצד הסבר המאירי, שאומר שהוא לא הייתה אותך, לא הייתה פה הונאה. היה פה בן אדם שהסכים מהר מדי להצעת פתיחה, רמה אומר דבר אחר, רמה אומר, פשוט אין הונאה לסחירות פועלים. אם אני רואה מה בעצם קיים פה, הבן אדם פה קיבל רושם מוטי על מחיר, זה ממש דומה לדיני הונאה, שאני מוכר לך חפץ, עם, שהוא לא לפי מחירי השוק. והונאה עדינו כאמור שטות וכו', אבל מה קורה פה? פה בירושלמי הדוגמה הוא אפילו פי שניים, ואולי היסוד של הירושלמי הוא פשוט יסוד אחר לחלוטין. הוא לא יסוד כי זה היה מסע ומתן דברים כאלה, היסוד הוא שבסחירות פועלים אין הונאה. זה היסוד. כלומר, אם אתה הסכמת לסכום מסוים גם אם הוא לא משקף את מחיר השוק, לא, זה, אתה הסכמת, בעיה שלך, כל דיניה. הרי אני יכול להגיד לך שיש כמה תחומים במסכת בבא מציע שההלכה נלחמת בהם, והבעיה או המשותפת להם הוא שהצדדים הסכימו. גם הונאה זה ככה, אבל הוא לא מסכים לשלם. אז מה הוא דורש חזרה את הכסף שלו? וגם בריבית זה ככה, בריבית הלווה והמלווה שניהם הסכימו, דרך אגב בריבית שניהם עוברים על עליו. כלומר התורה עושה לסוג כזה של עסקה.
כי העסקה זה מלכתחילה.
נכון. אז עדיין אני אומר, אין בזה מימד לכאורה של עושק
ש... יש, בריבית יש.
בריבית יש, כי הבן אדם מסכים בחוסר ברירה.
בדיוק.
כי מי טיפש לשלם ריביות, כי רק בן אדם שבמצוקה. זה נכון. זה נכון. אבל בגדול, אני רק אומר, הדין של הונאה הוא קצת פלא, כי האדם מסכים. בעצם בסוגתנו פשוט אין דין הונאה, אין דין הונאה אולי. כי אין הונאה לסחירות פולי. עכשיו תראו מה ההסבר של הרמב״ם. ההסבר של הרמב״ם הוא כי... זה כמו שאין הונאה לעבדים. ומי שסוחר פועל קונה אותו לב. כבר אתם שומעים פה צליל, הפוך מצליל התורה. מה התורה צועקת כל הזמן?
לא
עם החורים כרת עבד, כשכיר כתושב. פה בא הרמב״ם עם שפה שהוא מפעיל את שפת העבדות על הסחירות, וזה נושא שיעסיק אותנו. בגדול, רק בתרגום לענייננו, למה אין הונאה לסחירות פועלים, או למה אין הונאה לעבדים, אז דומני שחוזרים פה לנקודה שכבר נדונה בשבוע שעבר, והיא נקודה נורא נורא יסודית. למה אין הונאה לקרקעות ולמטלטלים יש? זה הסבר מאוד פשוט. על מה הונאה בנוי? המחש, מה אני יכול לומר שיש מחיר?
קבוע.
קבוע. במטלטלים אני יכול לומר את הדבר הזה, כי הנחת היסוד יש כל המטלטלים הם דומים. לעומת זאת, קרקעות, מדלן, התכונה המרכזית שלהם היא שהיות במה שקובע את התמחור ואת הזהות של הקרקע זה המיקום, כן? אז היות וזה כך, בעצם כל קרקע היא יחידאית. זה נכון שאני יכול לדבר על שמרות קרקע, שתגיד מה איכות האדמה וכו', אבל בגדול הקרקעות, הסיבה שאין הונאה זה כי כל קרקע היא ייחודית, וכן זה לא הונאה. אם יש בן אדם נגיד שמת לגור בשערי חסד, נגיד, כן? אז הוא ישלם יותר כסף. לעומת זאת, אם הוא היה קונה נגיד מכונית, אז הוא היה כל המכוניות מאותו דגם, הם לכאורה אותו דבר.
כלומר, אין הונאה בקרקעות, כי כל קרקע היא ייחודית, לכן אני לא רימיתי אותך. עכשיו, בגדול, הדין שאין הונאה לעבדים, הוא אומר דין דומה. למה אין הונאה כשאני קונה עבד? כי גם בני אדם, תראו את הפרדוקס פה, אם ההסבר הזה מתקבל לדעתכם, מצד אחד אני אומר לכם, תקחו עבד, מצד שני, מה אני בעצם מזכיר להדפיש את הבן אדם? כלומר, אם יש פה בני אדם, במרנו ההבדל בין הסוחר את החמר לסוחר את החמור, ואם אתה בן אדם, שעושים הסכם בעצם עליך, על העבודה שלך, הדבר הזה לא שייך למחירי שוק, למרות שתיאורטית, למה לא? אני מחפש פועל שחור שיעשה אותה פעולה, מה אכפת לי, מה האישיות שלו, מה אכפת לי, מי הוא ומה הוא. אבל כן, אולי היסוד של הרמב״ם הוא, שלא שייך הונאה כשאתה סוחר בן אדם, כי בני אדם לא, הם לא מתומחרים. זה נכון שאני לוקח אותך לעבוד, וזה נכון שכן יכול לדבר על איזה הסכם שכר או מה מקובל. אבל בסופו של דבר, מה שקובע הוא ההסכמה של בני אדם, וההכרה שכל בן אדם יכול לעשות חוזה בפני עצמו, ולא מה שמקובל בשוק, ואפילו אם הייתה פה הטעיה, בסופו של דבר, יסוד הרצון הוא זה שקובע. שאם ההסבר הזה, הרי יש קשר בעבר והירושלמי, הוא כיוון אחר לגמרי מהמאירי. המאירי איזה כיוון הלך? לא רימיתי אותך. אבל אני רימיתי אותך, ואתה הסכמת? ההסכמה הקובעת, אם אתה הסכמת את הסכום הזה, זה לא נוגע לי אם זה אכן מה שמקובל או מה שלא מקובל. בכל אופן, בזה נסיים את העיון בירושלמי, שאלתי אליכם. אתם רוצים לעבור יחד על השקלא דתריא בסוגיית הבבלי בעין ו' עמוד א', שאתם מרגישים, שאתם משווים טוב עליו. במיוחד הזרימה של הסוגיה והפרשנות, כי מבחינה כאילו, הייתי אומר, הנושא שאני רוצה שיתמקד בו, אני לא רוצה להיכנס כל כך לשאלה של דיבור עדידי דידה, זה הוחלט שזה לא נתמקד בשאלה הזאת, כאילו, מה קורה כשבן אדם אומר לך בשם מישהו אחר, זה פחות נושא שאנחנו רוצים, יותר אנחנו רוצים להיכנס לנושא של סחירות פועלים, שהוא בעיקר עולה בברייטה של התוספתא ושמופיע בבבלי בענווה ומודווה. שאלה אם אתם מרגישים נוח לעבור לשם או שאתם רוצים יחד ללמוד את הסוגיה. איפה אתם עומדים? את האמת? אפשר לעבור? אוקיי, אז מחר בואו נעבור לברייתת התוספתא ולמקבילות שלה בתלמודים ונתחיל ללמוד אותה. בסדר? תעבוד.